של פסח ושל חג המצות. אני רק מזכיר לכם שפסח וחג המצות זה שני דברים שונים. פסח זה רק ערב פסח, זה הקורבן, ואחר כך יש שבעה ימים של חג המצות. זאת אומרת, הפסח נאכל עם המצה, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כשאני אומר פסח, אני מדבר על הקורבן. אבל הקורבן קרב בערב פסח, בין הארבעים, כשבית המקדש קיים. וככה גם כן עשו את זה בפסח מצרים, שיצאנו ממצרים ביום חמישי. אז פסח היה ביום רביעי אחר צהריים. ושבת הגדול היה שבת, ממש, עשירי לחודש. וארבעה ימים אחרי השבת הגדול, הקרבנו את התלה שהיה קשור משבת כבר לקראי המיטה, משכו, קחו לכם צון, וזאת השבת שאנחנו מציינים אותה בעזרת השם מחר, זכר לשבת הגדול, לא שבת הגדולה, אלא שבת של הגדול, זאת אומרת שבת של מידת החסד, שבת של גילוי חסדים בעולם, כי כדי לצאת ממצרים צריך להופיע את מידת החסדים, וכאן אנחנו ננסה בעזרת השם בצורה מאוד רחבה לראות את הדברים כמה שנספיק.
סליחה, זה אומר שפסח זה יום אחד?
פסח זה אפילו לא יום אחד, זה ערב אחד.
ערב אחד,
אחר כך
זה חג המצות. כן.
הנהגת חודש ניסן. בראש חודש ניסן מאיר שם י' כ' ו' כ', שם הוויה. בצירופו הראשון, זאת אומרת, כפי שאתם רואים אותו פה, כיהוש השולט בו. השם הזה הוא בעצם יסוד ושורש לכל השמות, זה שם של ההוויה כולה, שכל ההוויה הובה מאותה הוויה. כמובן שזה לא השם של האינסוף, אנחנו לא מתייחסים לאינסוף ברוך הוא, זה פשוט הגילוי עולם חסד ייבנה. אז זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא, אחד הגילויים, כמובן שהוא הגילוי הראשי, וברגע שאתם רואים צירוף או שם, אז אי אפשר לומר, לדבר על אינסוף, אבל הוא מגלה את האינסוף, כן? בצורה הכי גדולה שיכולה להיות.
בגלל זה זה בחודש...
ניסן, זה החודש הראשון. בכל חודש ניסן, אין אומרים תחנון. בי"ב הימים הראשונים של ניסן, טוב לומר י"ב פרשיות של הנשיאים. כל נשיא הקריב בבית המקדש קורבן, ולכן כל יום יש קורבן. נחשון בן עמינדב וכו' וכו'. לפי שבראש חודש ניסן הוקם המשכן. זאת אומרת שבפעם הראשונה בהיסטוריה של הבריאה, יש גילוי של אין סוף בעולם הזה בצורה מוחשית ובצורה שנאחזת בחומר. במילים אחרות, זה כאילו שהשמיים והארץ נפגשו בפעם הראשונה בחודש ניסן, מבריאת העולם. יוצא שבעצם המגמה של כל הבריאה מתגלה דווקא בחודש ניסן. לכן, המפגש הזה מביא שמחה. מאיפה יוצא הצירוף? ישמחו השמיים ותגל הארץ י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, יש שמחה לשמיים ולארץ. כי מסוס חתן על קלה.
סליחה, יש קשר עם חיבור שמיים בארץ עם הנשיקה של השורשים?
כן, זה העניין. לכן, בניסן הוקם המשכן בראש חודש, קוראים ליום הזה היום השמיני, נכון? פרשת שמיני מדברת על ראש חודש ניסן. במילים אחרות, זה הפסוק שחסר לנו בבראשית, נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אין פסוק כזה. יש לנו ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אבל אין לנו. השבת כאילו לא נגמרה, נכון? אם השבת הייתה נגמרה, אז היה פסוק נוסף. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ואז היינו מתחילים את היום השמיני. שאלה, אם יום השביעי לא הסתיים, איך התורה מדברת על היום השמיני? ויהי ביום השמיני. תשובה, זו רק קריצת עין למה שעתיד להיות. כלומר, מה יהיה ביום השמיני כשנסיים את השבת העולמית, כשנגיע לסיומו של השבת, יהיה מפגש בין העליונים לבין התחתונים. זאת אומרת שהשמיים העליונה של בינה ייפגשו עם הארץ, התחתונה של מלכות. נכון? ופה יהיה לנו גיד. הגדה. זאת אומרת, ההגדה היא פשוט להגיד, להמשיך את השמיים על הארץ. זה הבניין. והנשיאים הקריבו את קורבנם באותם י"ב ימים. ויכוון לקבל כוח מאותו שבט. אז כשאנחנו בעצם קוראים כל יום את השבט השייך לאותו יום, בי"ב ימים ראשונים של החודש, אנחנו צריכים לכוון לקבל כוח, תוספת כוח, מאותו שבט שהיום מתאים לו, מיוחס לו, אם הוא מהשבט שלו. ויכוון בכל יום צירוף אחר, או צירוף אחד, מי"ב צירופי הוויה לפי השבט. למשל, שבט יהודה, שזה היום הראשון לחודש, הצירוף זה י"ק ו"ק. שבט יששכר, יוד קי קי וו, זבולון יוד וו ה ה, ראובן וו יוד ה וה, שמעון והיה, גד וו ה ה יוד, אפרים ה יוד וו ק, מנשה ה יוד ה וו, בנימין ה וו יוד ק, דן ה וו ה יוד, אשר ה ה יוד וו, נפתלי ה ה וו יוד. עכשיו יש רק 12, אז מה עושים ביום 13? ביום י' ג' יאמר התחלת פרשת בהעלותך, עד כן עשה את המנורה, והוא כנגד שבט לוי. שבט לוי זה כהנים, אז זה כבר מדרגה אחרת, כוללת. כן טוב לומר בתתוו הימים הראשונים, עכשיו לא רק י' ב' ימים, תתוו, כלומר כל הימים עד ערב פסח ממש של חודש ניסן, תתוו שיר המעלות. יש 15 פעמים שיר המעלות, לא שיר למעלות אלא שיר המעלות, זה לא אותו דבר. שסודם עליית השכינה, כלומר כשאנחנו אומרים שיר המעלות, זה המעלות של מי? של השכינה. השכינה עולה. אז כל פעם שאתם אומרים שיר המעלות, השכינה עולה מדרגה. לכן יש לה בעצם תתוו עליות, כי היא צריכה להגיע ל-י"ק. י"ק זה 15. שסודם עליית השכינה בתתוו מדרגותיה, כלומר י' מדרגות של עצמה, שלה, ועוד ה' מדרגות שעולה בשל הזכר. ואומרים אותם, אחד בכל יום, עד שנשלמים ביום א' דפסח, כלומר ביום הראשון. השנה, שבת. וטוב לומר שיר השירים, פרק אחד בכל יום, וחוזרים חלילה ומשלימים אותו בערב הפסח. כמה פרקים יש בשיר השירים? לכן זה לא מספיק. אז חוזרים עוד פעם עד שמגיעים לפסח. שבת הגדול, שבת שלפני הפסח הוא שבת הגדול וסודו, שבת שבו הנוקבה התגדלה. זאת אומרת שיש כאן הגדלה של המלכות. למה? כי היציאה ממצרים היא סוד זיווג, ואי אפשר להזדווג אם אין גדלות, אם זה במצב של קטנות, כמו ילדה קטנה. זה לא עובד, אז צריך להגדיל אותה. השבת של העשירי לחודש היא כבר 10 ימים בהתגדלות, נכון? בראש חודש הירח חסר, לאט לאט הירח מתמלא. מתי הוא תופס כבר האחיזה? אחרי 10 ימים. 10 ימים זה כבר איזה מין אחיזה במציאות. לכן זה כבר מספיק כדי להופיע. לכן יש כבר בשבת הגדול, שזה 10 לחודש, לפי האמת, כמו ביציאת מצרים, זה ממש 10 לחודש, ביום שבת, שמה המלכות כבר די גדולה. אז קוראים לזה שבת הגדול. כי הרי תדווה והימים הראשונים של החודש הם עליית הנוקבה כידוע, נכון? הירח מתמלא עד שהלבנה במילואה ב-15 לחודש. זאת אומרת שכל הזמן שהירח מתמלא לאט לאט, זה אומר שהמלכות, שהנוקבה מתחילה לגדול. בסדר? ואחרי 15 לחודש היא מתחילה לדעוך. ולאט לאט היא נקטרת, מתקטנת. למה? כי המלכות יש לה שינויים במזג. לפעמים היא גדולה, לפעמים היא קטנה. אמרנו בראש חודש, בשיעור, שזה מה שנותן את התענוג. כלומר, החיסרון כדי לרצות להתחדש, ההיעלם כדי לרצות להיפגש, הניתוק כדי לחזור בתשוקה. אז הבניין הזה נותן עונג. שאין למי שהוא כל הזמן באור גדול. כלומר, מי שאין בו חיסרון, אין לו עונג. מי שמרגיש חסרונות, מרגיש מילוי ועונג. ותחילה נשלמת ביוד מדרגות שלה. אז לכן, השלב הראשון של המלכות זה השלמה של 10 מדרגות של עצמה. כי היא בנויה כמו כל ספירה מ10 מדרגות. לכן, כשהיא שלמה מבניין עצמה, היא כבר יכולה להופיע. לכן 10 ימים ראשונים, 10 מדרגות. ואחר כך עולה, אז מה קורה ב5 ימים אחרי 10 לחודש? אחרי שבת הגדול, היא כבר עולה בתחום שלו. היא כבר בזכר, היא סיימה את 10 שלה, והיא נכנסת ב5 שלו. ולכן 5 ימים לפני פסח, אנחנו בשלב אחר. אתם מבינים מה קורה פה? זאת אומרת שאנחנו כבר מתחילים להיכנס למדרגות של הזכר. 5 מדרגות. מתלבשת בה של הזכר. ובשבת הגדול, שהוא 10 י' ניסן, כבר הגיעה היא בעצמה לגדולתה. היא לא יכולה לגדול יותר מ10. אין לה יותר מ10 ספירות, נכון? כתוב בספר יצירה 10 ולא 9. 10 ולא 11. אז אם היא שלמה, מה יש לה לעשות כבר? אז היא כבר נכנסת לתחום שלו, מתקרבת אליו.
סליחה, זה אומר שהיא מסתובבת אליו.
כן. וזהו שבת הגדול. ומשם והלאה, שעלה ותשתלם, כן, במדרגות, יש פה כמה טעויות, אבל לא חשוב, ותשתלם במדרגות הזכר, תעלה, כן? ולא שעלה, תעלה. ותשתלם במדרגות הזכר ותגיע לסוף שלמותה בראשון בפסח. זאת אומרת שבראשון לפסח, בערב פסח, אצלנו ליל הסדר, יום שישי הבא, בעזרת השם, בלילה, ערב שבת, אנחנו נהיה בשיא המפגש. אי אפשר יותר גדול מזה. זאת אומרת שהשמש והירח מתחברים, היום והלילה מתחברים, לילה כיום יאיר, זו גאולה אמיתית. אפשר לצאת בלילה ולראות כאילו אור יום. אין מזיקים בחוץ. אתם יודעים שלמשל עקרבים לא יוצאים בירח מלא. זאת אומרת שיש בניין שסותר את כל המזיקים מן העולם, ונותן הערה של בניין. אותה הערה שקשורה כמובן לגאולה, הגאולה נאמר עליה ולילה כיום יאיר, זאת אומרת שזה כבר לא יום ולא לילה, אתה כבר לא יודע, ולכן גם בליל פסח אנחנו קוראים לזה בעצם יום. קשה לנו לדבר על לילה, למרות שאנחנו אומרים ליל, שימו לב, אבל זה לפני חצות. אחרי חצות זה לילה. על כל פנים יש חיבור שלם בין הזכר לבין הנקבה. הקדמה לעניין נס יציאת מצרים, עניין חטא הדורות הראשונים. כתב בספר הכוונות, הארי הקדוש, דורות הראשונים, דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה, שלושה דורות, גרמו באבונותיהם לסלק השכינה למעלה, עד הרקיע השביעי. כל דור בא וסילק את השכינה, כלומר סילק את החיבור בין השמיים לבין הארץ. זה נקרא סילוק שכינה, אז כאילו הרקיע, השכינה עולה מרקיע לרקיע, מתנתקת, מתרחקת מן העולם. ואדם הראשון, במשך 130 שנים, שעזב, שפירש מאשתו, קודם לידתו של שט, כי שט זה כבר עולם של תיקון, שממנו הושתת העולם, אז קודם לידתו של שט, זה הבל משופר, הוציא ניצוצות קרי. זאת אומרת שאדם הראשון איבד מהכוחות שלו במשך 130 שנים, כי אין לו כלי. אשתו לא נמצאת, הוא התרחק ממנה, אז יוצא ממנו זרע שלא נכנס לאשתו. אז זה נקרא ניצוצות של קרי. מה קורה מהניצוצות הללו? זה לא הולך לאיבוד. מניצוצות אלה התגלגלו אחר כך בדור המבול, כלומר כל האנשים של דור המבול, זה הניצוצות של אדם הראשון שהוא הוציא בלי אשתו, בלי כלי. כלומר, זה זכר בלי נקבה. זאת אומרת שאין כלים. אין כלים לקבלה, נכון? לכן גם כשרוצים לתת לדור הזה את התורה, אי אפשר. אין כלי קיבול. כי הם לא רגילים לקבל. צריך לבנות אותם. אז לכן התגלגלו בדור המבול. שהיו אף הם משחיתים זרעם, כן, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כך אומר הפסוק. זאת אומרת שזה זכר בלי נקבה, משפיעים בלי לקחת בחשבון אם יש מקבלים או אין מקבלים. זה טעות, להיזהר מאוד, לא לומר דברים במקום שלא צריכים להיאמר בו, לא לתת דברים למישהו שלא מסוגל לקבל אותם. צריך להיזהר מאוד, כי אם לא אתה שורף את המדרגה. ולכן יש דאגה גדולה מאוד כשמשפיעים לדאוג לכך שהמקבל את השפע יהיה מקבל. לא סתם אני משפיע בגלל שבא לי להשפיע. לא אני אומר את מה שבא לי לומר בגלל שזה מה שאני רוצה להשפריץ. צריך להיזהר מאוד. זה מה שקרה שם, היו משחיתים זרעם. משפיעים, הם רק בהשפעה בלי להיות מקבלים. זאת אומרת, אף אחד לא מקבל אחד מהשני. גאווה. נכון? אם אני חושב שאין לי מה לקבל מאף אחד, אבל אני יכול לתת לכולם, בעיה גדולה. זה אגו גדול. לכן משחיתים זרעם, כעין השורש אשר משם נוצרו. מאיפה משם? אותם ניצוצות של אדם הראשון. נכון? ולבסוף נימוכו. כלומר, מה שרף אותם, מה קילה אותם, מים רותחים ומים קרים. אתם זוכרים, המבול היה שני סוגי מים, מים רותחים מן האדמה, כאילו האדמה הקיעה את כל הזרע, הזרע חם, ולכן האדמה הקיעה את זה, והיא שרפה את האנשים, כי הם היו ניצוצות של קרי. ומים מלמעלה, מים קרים, שזה בעצם איזה מין נתינה שאין לה אפשרות לקבל. אז הכל רמז לטיפות של זרע, שזה נוזל, לכן המבול הוא בעצם למי שאינו יכול לבלום, מבול אותיות בולם, אין בלמים, רק נתינה, 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 בלי קבלה. על זה נאמר, לכן הם מתחברים אחד עם השני וגם עם בעלי חיים, לא אכפת להם, העיקר להוציא את הזרע. על זה נאמר, אמחה את האדם אשר בראתי. האדם, בה' הידיעה, זאת אומרת, רמז לאדם הראשון. הוא אדם הראשון בעצמו, שנברא על ידי השם יתברך עצמו. הוא אומר, אשר בראתי, אני, קדוש ברוך הוא. כלומר, כל האנשים האלה בדור המבול היו בעצם אדם הראשון, בריבוי. הרי נשמה אחת, גוף אחד, הוליד הרבה הרבה הרבה, כדמותו. לכן כל אותם ניצוצות שיצאו מאדם הראשון, הם עכשיו צריכים לחזור לשורש. זה תיקון של חטא המבול, זה לא סתם לשרוף את האנשים, אלא לתקן את אותם ניצוצות, להחזיר אותם לתיקון. ואלו ניצוצותיו, ורצה למחותם, אבל מה קורה כשהם חוזרים? הם צריכים לחזור בגלגול, הרי הם עוד לא סיימו. לכן, אחר כך חזרו אותם ניצוצות, אותם אנשים בגוף אחר, ונתגלגלו בדור הפלגה. ועליהם כתב, כן, כתבה התורה, כתיב, וירד השם, מה זה וירד? גילוי, אתם זוכרים? לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, עוד פעם, הידיעה, אותם בנים, האם הם עכשיו בשלב החדש, בסרט החדש, בגלגול החדש, מתקנים, הבינו מאיפה הם באים ומה הם צריכים לעשות. בניו של אדם הראשון, לכן נקראים בני האדם, לרמוז כי היו טיפות קרי. בחורה, הנה, בלי נוקבה, זאת אומרת זכר בלי נקבה, זה נקרא קרי. קרי זה זכר בלי נקבה, זורק, 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 לא אכפת לו לאן הוא מדבר, איפה זה מגיע. רק אומר דברים, בלי נשמע קולם. כפי שנראה, והוסיפו לחתום. כלומר, גם הגלגול הזה לא מספיק. עוד, למרות בעליון, למרות בעליון. זאת אומרת, נגד השורש האמיתי. מכאן שמרידה זה לא סתם למרוד בקדוש ברוך הוא ולא לקיים תורה ומצוות, אלא למרוד במה שאתה באמת. כלומר, במה שבאת לתקן. אם אתה לא מתקן את מה שבאת לתקן, אתה בגדר מורד. כי בעצם אתה לא זוכר, יש לך בעיה של זיכרון. כל העניין שלנו זה לזכור בדיוק מה אנחנו אמורים לעשות פה. אם לא, זה כמו מרידה. שלחנו אותך לכאן לעשות פעולה, תפקיד מיוחד, וכשאתה מגיע לפה אתה כבר שוכח. אז כל הזמן צריך להיזכר. כדי להיזכר צריך ללמוד מחדש את התוכן הפנימי של עצמנו כדי לדעת בשביל מה נולדנו, בשביל מה נבראנו.
ידוע הגדולות האלה במה מדובר בכלל?
כן, כן, ידעו במה מדובר וקיבלו, קיבלו במסרים ובמסורת את הדברים שהיו קודם, אבל לא היה אכפת להם, הם לא רצו להיפגש עם השמיים. לכן הם אומרים לנו חז"ל, מה שהזכרתי בשיעור בראש חודש, היו בונים תומכות לשמיים. זאת אומרת, עמודים כדי שהשמיים לא ייפלו להם על הראש. זאת אומרת שהשמיים לא ירדו לעולם הזה. רצו להתנתק מהשמיים במילים אחרות. ואז למה בנו מגדל? אנחנו נעלה אם בא לנו. אתה אל תרד. הבנתם את העניין? כלומר, אנחנו עולים כשמעניין אותנו לעלות. כלומר, אנחנו נהפוך להיות מי שיוזם את הקשר. ויותר מזה, כאילו אנחנו מגבירים אותך. כי אם אני בונה מגדל, אני יודע בדיוק איפה אתה, אז אתה ממש קטנצ'יק. כשאני בא לי, אני אעלה אליך. זה עבודה זרה. בסדר? אנחנו לא עולים אף פעם, אמרתי לכם כבר, במיליון שיעורים, אנחנו רק נותנים לו לרדת, להתגלות. אין לאן לעלות. לכן זה נקרא למרוד בעליון. אז האנשים האלה ידעו, כן, היה להם מסורת קדומה, היו להם גם ספרים, ופשוט החליטו שלא, עוד לא מספיק.
סליחה, בזמן
שהוא
יורד, אם אנחנו נצליחים שהוא ירד, אנחנו נכנסים בפנים?
אני לא מבין מי יורד. הקדוש ברוך הוא? נו. הוא יורד, כשאני אומר יורד זה מתגלה, כן?
כן, מתגלה, ואנחנו... בזמן שאנחנו נכנסים בפנים.
מה זה נכנסים בפנים?
עלייה זה...
עלייה זה גילוי יותר של חלקים פנימיים כלפי חוץ. בסדר? אני מגלה מעצמי, יש בי.
כן, אבל למה כשמרגישים את העלייה? מרגישים דווקא שזה כמו זה, אתה נכנס בפנים.
אתה לא נכנס, אתה מוציא החוצה חלק יותר פנימי, שלא הוצאת אתמול. אתמול לא נפגשת עם חלק פנימי. היום אתה נפגש עם חלק יותר פנימי של עצמך, ואתה פשוט מגלה אותו החוצה. תמיד זה מפנים כלפי חוץ. כמובן שאני צריך לחדור פנימה כדי לגלות את החלק הזה. זה בעצם הירידה, זה בעצם הגילוי. עכשיו, מה באנו לעשות?
לגלות
אותו, נכון? על זה נאמר, תהילתי יספרו, אתם זוכרים?
היום זו יצר
תהילתי. תהילתי יספרו. מתי אנחנו עושים תהילתי יספרו? בליל הסדר. מצווה
יספרו.
זאת אומרת, מה זה בעצם ליל פסח? הגילוי של האמת, שבשבילה נבראתי. כלומר, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הרי זה ראש השנה, נכון? של עם ישראל, של המלכים. מה באנו לעשות? לגלות, נכון? אז באנו לספר. כשאתה מספר, מה אתה עושה? כמה זה בגימטריה ספר? 340. מה זה 340? שם. באנו לגלות שם, זהו. בסדר? באנו לגלות את שם השם, את המלכות. לכן זה מצווה לספר ביציאת מצרים. זה הספר. אנחנו בעצם הספר. הספר שייך לעם. לא עם הספר. ספר העם. בסדר? גילוי חוכמתו יתברך דרכנו. כן, כמו שאמרתי לכם פה, הגדה. אבל לא היו באותו אבון של השחטת זרע כדור המבול. זאת אומרת, יש כבר מגמה של תיקון. במילים אחרות, דור הפלגה כבר משתכלל ביחס לדור המבול. כבר יותר טוב. הולך וטוב. כל דור הולך ומשתכלל. הלאה. כתיב. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. וכתבו בספרים הקדושיים שגלות ישראל למצרים הייתה לברר הניצוצות שנפלו בזמן אדם הראשון, כמו שאמרנו. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו שאותם ניצוצות חזרו שוב פעם, כי הרי עדיין לא מתקנו, בדור נוסף, והפעם זה במצרים כבר. זאת אומרת, כל מי שהיה במצרים שם זה אותן ניצוצות. בשביל זה ירדנו 70 נפש לשם כדי להוציא אותם, לברר אותם. בזמן אדם ראשון, באותם קל שנים שפירש מאשתו, והוליד שדין ורוחים בהוצאת שפיכת זרע לבטלה. זאת אומרת שאמרנו כבר, ומכאן אתם כבר מבינים מה זה שדין ורוחים. מה זה?
זכר בלי נקבה.
זכר בלי נקבה. זאת אומרת, כל פעם שיש זכר בלי נקבה, כלומר, קרי, הוצאת זרע לבטלה, זה מוליד שד. מה זאת אומרת מוליד שד? מוליד זכר, כוח נתינה, בלי כוח קבלה. ולכן זה חז ושלום הולך ולא סתם מתפזר. יש כלים מסוג אחר שקולטים את אותו זרע. קוראים לכוח הנוקבי הזה למד יוד, למד יוד, תו. ולכן האישה צריכה מאוד מאוד להיזהר, לא לגרום את זה לבעלה. כן? שיאבד את הניצוצות האלה. וכמובן שהאיש בעצמו צריך להיזהר בזה. אם לא, זה מוליד כוחות שאין להם כלים, כלי קיבול, ואז הם הולכים חז ושלום ומתפתחים בצורה אחרת, נכנסים לבטן של קליפה, ומשם זה הופך להיות תינוק של קליפה, שאותו אדם שהוציא את הזרע צריך להזים, כל חייו, חז ושלום, עד שהוא מתקן. כי כבר הבאנו לאל, בעניין הושענא רבה, כי האדם שמזדבק בנוקבה מוליד נשמות בני אדם, אבל כשאין נוקבה עם הזכר, אז הוא מוליד נגעי בני אדם, שהם שדים ורוחים. זה מה שהסברתי עכשיו. כלומר, שד זה בריאה בלתי גמורה.
קודם אמרנו שזה בני האדם.
נכון.
ואנחנו מדברים על דור המבול.
נכון.
שהם בני אדם, לא שדים ולא רוחים.
לא. הם בני האדם, כלומר, גם שדים וגם רוחים.
מי היה דור המבול? שדים?
כן.
חבורה של שדים?
כן.
לא, אם ככה חידוד פה זה, אם אני הבנתי, אז בן אדם הוא שד. יכול להיות בן אדם שד.
בוודאי. כל עוד האדם לא תיקן את המדרגה הזאת, הוא נקרא שד. בסדר? דרך אגב, זה כתוב בזוהר. אדם שלא מתקן בריתו נקרא שד. כשעושים ברית מילה, מגלים את היוד של התינוק בפריאה. וזה מגלה את היוד שבשד, זה שדאי. זאת אומרת, לפני שהוא שם שדאי, הוא שין ד', חז ושלום. לכן, גם אם אתה מסתכל על בן אדם, יכול להיות לו דמות של שין ד', אם הוא לא תיקן את עצמו במצב הזה. יש הרבה כאלה. למשל, בעל התעניה היה אומר על נפוליאון שהוא שין ד', ושהיו לו אפילו רגליים של תרנגול. לזה אף פעם הוא לא הוריד את המגפיים שלו. זאת אומרת, צריך להבין, זה סודות, כן? כמובן. וזה מה שהיה צריך לתקן. וכל הנשמות שבאו בעולם עד זמן משה רבנו היו מעורבבות מטוב ורע. מעורבות טוב ורע. זאת אומרת שזה ממש ערבוביה של חלקים מהטוב, כי יש בכל זאת חלקים מהטוב, כי זה הולך ומשתכלל, אבל עדיין הרע לא נברר מתוך הטוב הזה. וכשבא משה, נאמר עליו כי טוב הוא, בפעם הראשונה, הטוב מופיע בעולם, בדמותו של משה. זאת אומרת, פעם ראשונה שהטוב יורד, מה זה אומר? שיש נקבה,
שיש
מי שיכול להכיל את האור האינסופי עכשיו, ממשה והלאה. כלומר, זו תקופה חדשה ביקום, הופעתו של השם, משה.
סליחה, לא רוצה להפריע לנו. בזמן של יוסף, אומרים שבמצרים הוא עשה את התיקון שלו, הלך עם פוטיפר, וגם לגבי החיטה, אני יודעת למה אתה מדבר, ואני החיטה, שיוצאת מהאדמה, שאומרים שזה המקום שהיו...
נולדים.
אז זה של האדם הראשון?
כן.
הוא הרים את הנסוסות, אבל זה... הוא עשה תיקון יוסף לפני משה.
נכון, זה יציאת מצרים. כל התיקון הזה זה...
אומרים שהוא טוב רק מתי משה.
נכון, כי רק כשמשה מגיע, אז הבירור נעשה באמת. הבירור האמיתי זה לא להישאר במצרים, זה לצאת. אז רק משה בעצם מוציא, נכון? שם זה עדיין מהלך של התפתחות כשנמצא יוסף, אבל זה עדיין לא בירור. נכון, נולדת, אבל אתה במצרים. זה כמו יהודי בגלות היום. נכון? כל עוד והוא לא עולה לארץ ישראל, יש לו בעיה. הוא נותן את חילו, הוא נותן את כוחו לאומה אחרת. הוא משלם מיסים למדינה אחרת. כל פעם שנשיא אמריקה אומר משהו נגד ישראל, זה מכוח הכסף שנותנים ליהודים שם. וממנו והלאה נולדו נשמות מהטוב בלי הרע. כשאתם משלמים מיסים פה בארץ, אתם צריכים להבין שזה כדי לבנות את ארץ ישראל, זה תכלית הבריאה. כלומר, בזכות הכסף שאני נותן, בונים כביש. אתם לא מבינים מה זה, שעליו הולך לנסוע מלך המשיח. אתם מבינים מה זה? אנחנו בונים כלים, זה דברים חשובים, צריך לדעת אותם. זה נופל כאילו לדברים מאוד מאוד גשמיים, אבל זה לא סתם. אני נותן לחייל אוכל, כדי שיגן על המדינה. אני נותן, כל אחד צריך לחשוב על זה. אני שמח לשלם מיסים. והעניין, כי עניין הנשמות הם כעניין הזהב הנוצר מבטן האדמה, בבטן האדמה. זאת אומרת, מה עושים לזהב? הזהב הוא מאוד מאוד
מזוקק.
הוא עדיין לא מזוקק, צריך להזדקק, נכון? צריך לזכך אותו, צריך להפריד, כן, לברר אותו, להוציא את הטהור מן התמה, מן המגושם. וכשמוציאים אותו הוא מלא תינוף וסיגים, ולא תואר זהב לו, אין לו עדיין את התואר של זהב, עד שיתחכם הצורף להגות הסיגים פעם אחר פעם, זיכוך אחר זיכוך, ובכל זיכוך מזדקך לאט לאט, עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב. ואז יש לך זהב טהור. זה מה שקורה לישראל שיוצא ממצרים, הוא כבר זהב טהור. אתם זוכרים מה זה זהב? למה האריזל עכשיו כותב שזה זהב? זה עכשיו האפשרות לקבל. נכון? זה הב. זאת אומרת שזה מה שהיה חסר. היה חסר רצון לקבל, כלי. צריך לבנות את זה. כמובן שאחרי זה בונים איך ממש לקבל על ידי השפעה. אבל צריך לקבל, אנחנו מקבלים. מעצם זה שאנחנו נבראים, אנחנו מקבלים. אי אפשר לברוח מהעובדה שאנחנו מקבלים. המשל והנמשל מספר הכוונות. כלומר, האריזה לא סתם כותב זהב, הוא יכול היה לכתוב ברור אחר, אלא הוא בא ואומר לנו, וגם אכן המדרש בא ומזכיר לנו שהתינוקות היו יוצאים מהאדמה. כן, שכאילו האישה הייתה תומנת שמה ומבצבצים מתוך האדמה כשהיו חורשים אותה. צריך להבין את הסודות האלה. כן? למה דווקא מן האדמה? כי כל הזרע נשפך איפה? על הארץ. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זאת אומרת שבעצם אותה אדמה היא האדמה שעכשיו מתקנת את עצמה בסוד של ילדים שנולדים. בסדר?
סליחה, אני מאוד מסתרת, תקבלי משהו שזה לא עוזר אותי. אתה מדבר על ההולדות בזמן של משה. ויש שיעור, פעם דיברת על החיטה, שהיא מגיעה לתאי עליון למטה.
כן, בגלל שזה 22.
ויוסף זה הגיד.
כן.
זה אומר שהוא הכין את הכלי למשה?
כן.
את ההגדה?
כן. הוא הגיד. הוא הגימל דלת, כן? עם זו יצרתי לי, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, שש. בסדר? זה יוסף. זאת אומרת, שש מילים, שש תיבות, בפסוק הזה שהוא בעצם העיקר של עם ישראל. זה היוסף שמגלה, אחר כך מתגלה במשה. וכמובן שזה לא מסתיים במשה, צריך גם יהושע אחר כך. כן.
יש הבדל בין אדמה לארץ?
כן.
מה
ההבדל? שארץ היא כבר רצון לקבל. האדמה זה עדיין אדמה לעליון, זה משפיע. האדמה משפיעה והארץ מקבלת. בסדר, אז בתוך האדמה יש שכר ונקבה.
מדברים על טוב ורע ונשמות. אנחנו מדברים על משהו טהור ולא טהור, אבל בנשמה אין לנו דבר כזה. בנשמה אין דבר לא טהור.
נכון, אבל כשאנחנו מגלים את הנשמות, אז הגוף שבא כדי להיות הכלי לגילוי הזה, הוא יכול להיות טהור או טמא. כלומר, הוא מגלה או לא מגלה. אז הנשמה היא עומדת בעינה, היא לא מתלכלכת, אבל אם לא גילית אותה, זה בגלל שהייתה תינופת בכלי. אז הכלי צריך לחזור בכלי אחר, זה נקרא גלגול נשמות. כלומר, הנשמה חוזרת בגילוי אחר, בכלי אחר שיגלה אותה הפעם. בסדר? הנשמה לא משתנה, אבל הגוף שבא כל פעם מחדש, צריך לגלות יותר ויותר את אותה נשמה, חלקים נוספים של אותה נשמה. רובד פנימי יותר, כמו שאמרתי מקודם, לאבלים. כן? כל פעם שאתה חוזר בגלגול, אתה צריך להוציא עוד שכבה יותר עמוקה ממה שיש לך, שגילית עד היום, בגלגולים הקודמים שלך. אז אתה צריך להעמיק בנפש יותר כדי לגלות עוד שכבה עמוקה יותר. כי אם לא, זה אומר שהגוף שלך חס ושלום מהווה חציצה. אז אתה לא מצליח לחדור פנימה ולגלות את הרבדים הפנימיים. אתה מגלה תמיד את אותה שכבה חיצונית. זה לא מספיק. הנשמה היא מאוד עמוקה. היא דורשת גילוי עמוק יותר. כי בחטאו של אדם הראשון התערב טוב ברע. ובפרט בניצוצות האלו של הקרי שהוליד בקל שנים. זאת אומרת, בניצוצות של המקרה. 130. אתם זוכרים כמה זה בגמטריה 130?
סיני.
נכון? סיני זה 130. סולם, 130. זאת אומרת, זה לא סתם גמטריות ומשחקי אותיות ומספרים. זאת אומרת שמתי אנחנו בעצם מתקנים את זה? בהר סיני. נכון? מה כתוב בהר סיני? מה היה אמור להיות? בילה המוות לנצח. אתם זוכרים? למה? כי מי הביא את המוות? אותו חטא. זאת אומרת שהגענו לגמר התיקון. אם לא היה חטא העגל, היינו מסיימים שם. זה סולם, זה נגמר. לכן יעקב חולם על הסולם. ומה אומרים חז"ל בחלום הזה? מה הוא רואה?
עולים ויורדים.
לא, זה כתוב בתורה. אני מדבר על המדרש. שמנסים להוציא ממנו זרע לבטלה. והמלאכים מה הם עושים? מקררים אותו. עושים לו ככה, במניפה. ככה כתוב במדרש, שלא יתחמם.
איזה מדרש?
מדרש רבה. זאת אומרת שבאים המלאכים ומקררים את אדם הראשון, כי החום מוציא את הזרע, כדי שלא יחטא עוד פעם. ומי זה עכשיו? זה יעקב. יעקב זה אדם ראשון. כתוב, נכון? שופרה דה, יעקב כשופרה דה אדם. זה אותו שורש. זאת אומרת שרצו בעצם, מה לעשות?
להחתיא
אותו. לכן וישכב במקום ההוא, עם מי יש לו זיווג?
עם האדמה.
עם האדמה. זה יכול כאילו חס ושלום להוציא זרע על האדמה. אתם מבינים?
כן.
אז עכשיו זה תיקון שלו שם. לכן הוא שם אבנים מראשותיו כדי לא לחטוא במחשבה. ואז הגוף שלו לא חוטא. ולא רק שהוא לא חוטא, אלא שהוא קם והוא רואה שם סולם. סולם בגמטריה 130. הוא רואה שם סיני. וכשהוא קם הוא אומר אנוכי. לא. ידעתי. כלומר, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. הוא מתחיל להגיד את עשרת הדיברות. בסדר? והניצוצות האלו הן חשובות ויש בהן קדושה. למה אומרים על יעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת, דווקא הוא? כי אין זרע לבטלה. זרע לבטלה זה מוות. מי שלא שופך זרעו לבטלה נקרא חי. עוד יוסף חי. נכון. זה בניין, זה החיים האמיתיים, לכן אומרים על יעקב שלא מת. לא אומרים על מישהו אחר לא מת, דווקא על יעקב אומרים לא מת. לא אומרים יעקב חי, אומרים לא מת. מה זה לא מת? כאילו ביטול המוות, כלומר גמר התיקון. אנחנו בני יעקב, לא לשכוח, בני ישראל, יעקב שעלה עוד מדרגה. לכן אנחנו נקראים חיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אלא שמתערבות עם הקליפות, אז יש ניצוצות, כן? זה חשוב מאוד הניצוצות האלה, זה אנשים יקרים. הם מופיעים בדמות של שין דלת, אבל זה ניצוצות גדולים מאוד. זה דמויות בריאות ענקיות שהיו. דווקא בגלל העוצמות שיש בפנים שלא הצליחו להגיע לתיקונם.
קשור לגעגוע גם כן.
בוודאי. אם נתרגם את זה למונחים שלנו, הם לא מתגעגעים מספיק. אין להם תשוקה עדיין. הם לא התגעגעו מספיק. הניתוק לא היה מספיק גדול מבחינתם. אלא שמתערבות עם הקליפות וצריך בירור אחר בירור לתקנם. ועל דרך זה היו הניצוצות האלו הולכים ונתקנים לאט לאט. תשימו לב, גאולה כמעה כמעה. זה מפה. אין בבת אחת. לכן יציאת מצרים, שהיא נעשית בחיפזון, בבת אחת, זה לא גאולה שלמה. זה גאולה של חלק מהתהליך, וכל השאר זה כמעה כמעה. כלומר, אחרי יציאת מצרים שהייתה בחיפזון, כל הגלויות תהיינה כמעה כמעה. כשנצא מהן.
חזרה מהן.
זה גם לא היציאה בחיפזון, זה לא כמו זה. לא, שם זה גילוי, זה קודם כל שליפה של הנשמה, כלומר, מה נגאל במצרים? הנשמה. הוציאו את הנשמה מהכלי הלא נכון. זהו. עכשיו צריך לתת לכלי. מי הכלי? ארץ ישראל. נכון? אז צריך לעלות לארץ אחרי יציאת מצרים. צריך כלי אמיתי. אז לכן על דרך זה היו הניצוצות האלו הולכים ונתקנים לאט לאט עד אשר התחילו להתתקן באמת. וזה היה בדור מצרים. כלומר, דור מצרים הוא התיקון הראשון של כל ההיסטוריה האנושית. לכן הוא האביב. חודש האביב. זאת אומרת, האביב של מה? של היקום. זה האביב של כל היש. בפעם הראשונה, מה הבאנו? מה הבאנו? מה עם ישראל הביא איתו? ביציאת מצרים. תקווה, יפה מאוד, זאת המילה. אנחנו הבאנו תקווה לאנושות. האנושות עד יציאת מצרים רק הולכת ודועכת ונופלת ומתרחקת מן האור והולכת לחושך. יציאת מצרים זו התקווה שאפשר לצאת מכל מיני מצבים לא טובים. מי נותן את הדוגמה הזאת לכל האנושות? ישראל. זאת אומרת, אנחנו המודל ניסוי, פיילוט, שאף טיפוס של גאולה. לכן איך אנחנו נקראים? גאולי השם, אשר גאלם מיד צר. אנחנו גאולי השם, נכון? איפה זה כתוב גאולי השם? תהילים. אנחנו נקראים גאולי השם, כלומר התכונה שלנו היא להיות גאולים. היום קוראים לזה בקע בירושלים. זה שכונת האמיתי, השם של בקע בירושלים זה גאולים. עניין השעבוד הקשה במצרים, אה?
אם עד משה רבנו כולם היו יוצאים לא בסדר, לא שלמים, אז זה כולל... זה כולל את השבטים,
כן.
זה כולל את יוסף.
נכון. זאת אומרת...
כולל את יעקב, שהרגע אמרנו נכון. שהוא שלם.
נכון. הוא שלם, זאת אומרת, הוא שלם בעצמו, אבל האזור שהוא נמצא בו, החוויה הסובבת, לא מתאימה. נכון. לכן הוא יורד למצרים, זאת הבעיה. הוא הולך לשם כדי להוציא משם, לחזור, לברר. הם, אם תיקח אותם ותעשה, כן, זום רק על הדמויות, הם בסדר. אבל מה האווירה המקיפה שם? זה לא מספיק שאתה תהיה בסדר, אם כל האזור שאתה נמצא בו הוא לא מתאים לאישיות שלך. זה כמו יהודי כשר, שאוכל כשר, ששומר שבת, אבל הוא נמצא בחוץ לארץ. מה אתה עושה? כן, זה כאילו אתה עכשיו קונה עוגה מאוד יקרה, ושמים לך את זה על ממחתה שמישהו עכשיו... יקניח את עצמו, אז מה אתה עושה? אתה לא תאכל אותה, זה מגעיל. אז זה בדיוק מה שקורה. אתם לא מבינים פשוט. כי זה חוץ לארץ. אתה נכנס מבית כנסת לבית, בחצייה של אזור מלא תינופת.
אבל אם
אתה
תגיד את זה למישהו שם, הוא יענה לך שהתורה ניתנה, בסיני.
כן.
לא בארץ ישראל.
כן.
מה
תעני לו? נכון. אני אענה לו שהוא צודק. זה היה בשביל להיכנס לארץ. זה שלב. אם זה היה נגמר, אז איפה צריך לסיים את התורה? בפרשת יתרו. תגידי לו, אז תגמור את הספר תורה בפרשת יתרו. בוא נוריד לך את כל הסידורים שיש לך בבית, תוריד לו את כל הספרים מהבית. תגידו את פרשת יתרו, כל השאר חותקים.
לא יכולנו להיכנס לארץ ולקבל את התורה קודם?
מה?
לא יכולנו להיכנס לארץ בלי לקבל את התורה קודם?
יכולנו. כן. בסגנון אחר, כלומר, אם היינו מפנינים את התורה או מחצינים אותה, ביתר דיוק.
מגלים את זה.
מגלים אותה מתוכנו, מעצמנו, כמו שעשה אברהם אבינו.
אולי התשובה לא לא קורה.
היה, הייתה, אבל בצורה אחרת.
עוד בשבילך.
תודה.
אני לזהב על אלף קטנה.
יופי, תודה. תודה רבה.
אנחנו
עבריים. רק שנדע מה עובר. מה מעביר סתם.
זה לקחת חלק ממה שמגיע בסוף. אתה צינור.
טוב. אז בדור מצרים אתם מבינים שקורה משהו. נכון? אנחנו מדברים על פסח. קורה משהו מיוחד. זה לא סתם יציאת מצרים, אתם מבינים עכשיו שזה תיקון של כל הניצוצות. המצות שאתם הולכים לאכול, זה מצות שנעשו עם הכוונה הזאת, של תיקון ניצוצות של זרע לבטלה. בסדר? זה לא סתם. זה מקובלים שעושים את זה, עם כל הכוונות המיוחדות האלה, וקוראים את ההלל, ודברים מאוד מאוד מיוחדים. כן, וכל הזיעה שיוצאת בזמן העשייה, כי חם מאוד, זה לא הולך על הבצק, זה פשוט תיקון, ומכוונים לתקן את הזרע שיוצא. כל זיעה שיוצאת מן האדם מתקנת, מהגבר במיוחד, זה מתקן את הזרע לבטלה, במיוחד כשהזיעה הזאת יוצאת ביום שישי, לפני שבת, או בערב פסח, לפני החג. צריך לתקן את זה, בסדר? נשים זה משהו אחר, זה הקליפ כבר.
נשים שלא יעזרו.
בזמן הזה אנחנו
חושבים. בסדר? כל מה שאתם עושים לפני פסח, זה צריך להיות בגוון הזה, בכיוון הזה. זאת אומרת, לגאול את הניצוצות שעדיין נמצאים. כלומר, זה כוחות, זה פוטנציאלים של האדם. בסדר? צוריאל מתחרפן בגלל שאתם יותר מדי מפטפטות שם. אז הוא רוצה קצת שקט.
מתחילות להזיע, זה ערב שבת עכשיו, זה צריך לפטפט.
לפי זה נבין, שטעם השעבוד הקשה שנגזר עליהם. כי כנגד מה שחטאו בדור המבול להשחית זרעם, נגזר עליהם כל הבן הילוד, היאורה תשליחו. עכשיו אתן מבינות, אתם מבינים, מה קרה במצרים? זאת אומרת שכשפרעו גוזר על כל הבן שנולד להחזיר אותו ליאור, מה זה? זה התיקון. הוא לא רוצה שהתיקון של הניצוצות יצאו, כי זה בן הילוד, זה הזכר. זה זכר בלי נקבה. למה בנים ולא בנות? כי זה זכר בלי נקבה. אז מה הוא עושה? הוא מחזיר את זה לפוטנציאל של המים. זאת אומרת, הוא לא נותן לזה לצאת. ממצרים, הוא רוצה לשמור את האנרגיה הזאת. מה זה בשבילו?
כוח.
זה כוח, כי הוא נקבה של הקליפה.
הוא שולט על
העניין. נכון. לכן, זה הבניין, הוא שולט על הקליפה הזאת, הוא רוצה לאכול את הניצוצות האלה, ושזה יפרה אותו. נכון? במילה פרעו יש פריעה. כלומר, כשלא מגלים את עם ישראל, אז זה עדיין בלי פריאה, זה כמו מילה בלי פריאה, צריך לפרוע. הייתה שאלה? לא? אוקיי. דוגמת עונש המבול עצמו. הייתה שאלה.
זה צריך להיות כל הבן הילוד, הארץ תקברו.
לא, לא. למה? כי זה הארץ, זה לא הארץ האמיתית. מאיפה בא היסוד? מאיפה בא הזרע? מיסוד המים. נכון? זרע זה יסוד המים, נכון? אז צריך לחזור למים. המים זה פוטנציאל, נכון? למדנו כבר בשיעורים הקודמים שיש שלוש מדרגות, אור, מים ורקיע. אתם זוכרים?
כן.
לא. אומר. לא היית. ברוך שאמר והיה העולם. אז המדרגה הראשונה היא רק פוטנציאלית, מחשבתית. המים זה כבר היישום של הדבר. כל דבר מתלבש במים כדי להתגלות. נכון? אז שם, משם בא הזרע. צריך לכנס את המים, מכנס, מכנסיים, לכנס מים, מכנסיים. לכן קוראים למכנסיים של הגבר מכנסיים, כי זה מכנס את המים, שלא יהיה זרע לבטלה. בסדר? וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה, כן? הווה נלבנה לבנים. עכשיו, בדור הפלגה היה מדרגה אחרת, נכון? הווה נלבנה לבנים. כן או לא? כדי לבנות את ה... טאוור. כן? מה עשו? נאמר, וימררו את חייהם בחומר ובלבנים. זאת אומרת שמצרים, אתם רואים שפרעו יודע בדיוק מה זה הנשמות האלה, הוא יודע בדיוק את מי הוא אסור לו לתת להם לצאת, כמו שאומות העולם היום מרגישות בתת מודע שהן חייבות לשמור על היהודים שלהם, כי צרפת בלי היהודים מתה, כמו שאמר אותו ולס בצרפת לפני חודש. זה אומר שהם יודעים בתת מודע והם צודקים, והיהודים פשוט לא מבינים את זה. כן?
קונגרס אירופאי,
נכון. זה פשוט פשיטת רגל של כל המדינות. משום מה, היהודים שם ממשיכים להזין אותם. במקום לבוא ולתת את כל הכוח ואת כל הכסף ואת כל השפע לפה. אבל זה בא, בעזרת השם. זה בא. זה בא כמעט כמעט. עניין גלות מצרים. והשעבוד בארץ מצרים עניינו הוא. כלומר, מדוע בארץ מצרים ולא במקום אחר? כל זה היה יכול להתרכז בטריטוריה אחרת. כי הנשמות באות מחסדים ומגבורות, נכון? נשמה זה חסדים וגבורות ביחד. אשר במוח הדעת, נכון? הדעת זה חוכמה ובינה, נכון? אז יש לו בעצם צד ימין וצד שמאל, חסדים וגבורות, וזה בא מהדעת. כי שם הוא סוד הזיווג, נכון? דעת זה זיווג, האדם ידע. ומשם הוא שורש התקיפה. כלומר, כל טיפה נולדת מאיפה? מהדעת. חייבת שיהיה לה חסדים, כלומר, זכר ונקבה בתוך הטיפה. X ו-Y, כן? וכן מצאים, והאדם ידע את חווה אשתו. וכן ואישה לא ידעה. ואיש לא ידעה, סליחה. כן? כלומר, לא היה איתה, פיזית. ולכן נקראת דעת להורות, כי משם נמשכת טיפת הזיווג הנקראת ידיעה. אז כל פעם בתורה שכתוב ידיעה, תדעו לכם שיש זיווג. מה כתוב לפני יציאת מצרים? וידע אלוהים. כלומר, מתחיל זיווג בין קודשא בריחו לבין עם ישראל. והנה, הנשמות של דורו של משה, רבנו, עליו השלום, היו מבחינת הדעת, איך קוראים לכל הדור?
דור דעה.
למה? בגלל שהם אותם טיפות. עכשיו אתם מבינים למה. כלומר, כל הטיפות עכשיו יוצאות ממצרים, זה דור של טיפות של דעת. עכשיו צריך לשמור על הטיפות האלה עכשיו. אז לכן סובבים אותם בענני כבוד. ענני כבוד זה נוקבה הראית. עד שיכנסו לארץ ישראל. כשנכנסים לארץ ישראל, נעלמים העננים, לא צריך יותר. בסדר? זה אור מקיף, זה כמו נקבה. נכון. לכן צריך לשמור על כל הניצוצות האלה. לכן זה כל מי שרואה את הניצוצות האלה בדרך, מה הוא רוצה לעשות? להיכנס, לגנוב, לקחת, המלאק וכל המלחמות שיש. לכן, היו מבחינת הדעת, כמו שהוא היה מבחינת הדעת, משה עצמו היה מבחינת הדעת, נכון? ולכן, זאת המדרגה. גם ערב רב, כן? כמה זה ערב רב בגמטריה?
דעת.
כלומר, כל מי שיצא ממצרים באותה תקופה, זו דעת. זה משה רבנו, זה דור דעה. אלא שאף הם יצאו אל הקליפות. זאת אומרת, הם נולדו במקום של קליפה. איפה נולד עם ישראל? במצרים. חייב להיוולד בשורש ממנו בעצם נפלת לשם. אתה חייב לצאת משם, בחזרה, למקום שלך. אז מהחיצוני אתה חוזר פנימה. נכון? התרחקנו הכי הרבה מבריאת העולם. המקום הרחוק ביותר זה מצרים. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, העולם מתרחק מהבורא, עד שהוא הגיע למצרים. וממצרים אנחנו חוזרים אל הבורא. בסדר? אז מצרים זה בעצם הסוויץ', השינוי, הציר שממנו חוזרים אל ההוויה בעצם, אל גילוי ההוויה בעולם. צריך לחשוב על זה גם בסדר, כן?
אז מה זה מצרים? זה יום שלישי או יום שישי?
לא הבנתי. וגם ביחס לשבת?
כן. כאילו...
אמרת ארבעה ימים.
לא, אתה מדבר על מה, לא הבנתי את השאלה שלך.
כן, בדיוק. מה שהוא אומר, הציר.
זה בין שלישי לרביעי.
סליחה, יש קשר למה אתה אומר, ענני כבוד ששומר על עם ישראל, על ישראל. שמשה התחתן עם ציפורה, שהיא שם של ציפור. ואנחנו כמו הילדים כבר כן, שהיא שומרת למשה עד לישראל.
כן. נכון. והנה, כאשר חז ושלום פוגמים למטה באחת מהספירות העליונות, איך אפשר לפגום למטה? על ידי חטאים, חז ושלום, כל אחד במידות שלו. חז ושלום, כשפוגמים למטה, אדם שלא נותן צדקה, פוגם במה? בחסד. אדם שלא יודע לקבל, פוגם בגבורה. אדם שלא לומד תורה, פוגם בתפארת. אדם שלו וכו' וכו'. גורמים בזה שהקליפות יתאחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגם. כלומר, האדם מאבד בקומה העליונה שלו, בפנימיות, בספירות, את אותה תכונה שהוא בעצם מקלקל במוחשי כאן למטה, חז ושלום. ולכן ירדו ישראל למצרים שיסוד הקליפה היושבת באחוריים של הדעת העליון. זאת אומרת, העורף, אתם זוכרים? פרעה, אותיות העורף. זאת אומרת שבעצם איפה נמצאת מצרים, אם היית צריך למקם אותה בגוף האדם? פה. בקשר של התפילים, זה התיקון. בסדר? מה עושה הקשר של התפילים? לוקח את המוח הימני והשמאלי ומוריד אותם דרך הרצועות.
תמיד אמרנו שמצרים זה
מצר. נכון, זה מצר הגרון.
זה מצר הגרון.
לא, זה מתחיל מפה. מפה יורד השפע, נכון? כל העצבים שלך נמצאים שם. משם יורד את האינפורמציה דרך עמוד השדרה. פה זה רק שר המשקיעים, שר הטבחים ושר האופים.
זה שיווי, זה שיווי.
בגלל זה שמים יעיף בהבדלה?
שיווי משקל.
לא, זה משהו אחר. זה שיווי משקל. על זה כל הבניין של הראש יושב, כן? זה מין מדרגה קטנה של עצם שהראש... בעצם זה ציר כזה שהראש יושב עליו. אנחנו מניחים את הקשר של התפילים שם. מה זה יראו עכשיו? אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא מראה למשה קשר של תפילים? למה הוא מראה לו את זה? מה אכפת לי? מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא ממציא את זה רש"י? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הראו קשר של תפילים. מה זה אומר? הראה לו מה צריך לעשות בחיים. תפסיקו להיות רק ראש, בלי גוף. אתה צריך להיות קשר של תפילים, קשר שמחבר שמיים וארץ.
גם למשה היו צריכים להראות.
בוודאי, משה זה אנחנו, בשבילנו כל זה. בסדר? גם אם משה ראה את הקשר, אם רש"י לא היה כותב את זה.
אז בעצם משה ידע שנקבל פעם את הלוחות.
מה?
הוא ידע שנקבל פעם לוחות.
כן, אבל זה בניין. נכון. אז לכן, זה סוד הזיווג, ומשם הוא שורש הטיפה. אז טוב, איפה היינו עכשיו? מצר העליון, שאז הנה. והנה כאשר חז ושלום פוגמים למטה, אני חוזר, באחת מהספירות העליונות גורמים בזה שהקליפות יתאחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגם. לכן, ירדו ישראלי מצרים, שהיא סוד הקליפה, היושבת באחוריים של הדעת העליון, מצרים, מצר הגרון, עורף. והוא המצר העליון שהוא הגרון. זה נקרא מיצר מים, מיצריים. זאת אומרת, מי שם נמצא במיצר? המים, הטיפות, טיפת הזרע. כל הבן הילוד, מאיפה? מהראש, היאורה תשליחו. כלומר, תחזיר אותו לראש. במילים אחרות, אל תיתן לשום רעיון להתמרד בחיים. בסדר? ופרעו הוא העורף הקשה. שבאחורי הדעת. אנחנו עם כשעורף. אז זה יכול להיות גם במובן החיובי. הקשנים. בסדר? אבל זה בא משם. זאת אומרת שיש לנו עבודה במקום הזה. לא סתם קוראים לו פרו, יצאנו ממנו. כלומר, אנחנו כאילו נולדנו אצל פרו, אצל העורף הקשה, באחוריים, ואנחנו צריכים לעבור מאחוריים לפנים. והיו אותן הקליפות נאחזות, כן, ויונקות, כל שפע הנמשך מן הדעת, וזה אירנפין. כלומר, כל פעם שמהדעת, זה הדעת שזה אירנפין, נכון? כל פעם שיש דעת שרוצה לרדת, כן, את מה הוא מוריד? את ההיא העליונה, נכון? הנה, צריך פה גיד כדי לגלות את זה למטה. אז מה עושה האגדה? מתקנת את העניין הזה. זאת אומרת, האגדה זה תיקון זרע לבטלה. זה מחבר את העליונים עם התחתונים, אור וכלי. באמת, המגיד ה. לכן זה העניין. אז דעת דזה לא היה יכול להגיע לשום נוקבה, לא הייתה נוקבה. כל פעם שהיה זרע יוצא, האור יוצא, הרעיון מגיע, היו חונקים את הרעיון הזה. תדמיינו לעצמכם שכל פעם שיש לכם משהו להגיד, מישהו סוגר לכם את הפה. כן, בסופו של דבר אתם הופכים להיות אילמים. נכון? נעלמתי דומיה, באלף. זה מה שקרה במצרים. נכון? אף אחד כבר לא מדבר. לא איש דברים
אנכי. זעקתם.
זעקה, זה לא תפילה. בסדר? זה כבר צעקה של בהמה. ככה אומרים לנו חזק. מה?
אני אומר שלא הייתה תפילה.
לא הייתה תפילה, כן.
אגדה זה התפילים שהקדוש ברוך הוא. אמרת העורף,
זה קשה. כן, זה אותו דבר, נכון.
זה
לא מתדעה. בדיוק. עכשיו, איך עושים את זה? דיבור. רק הדיבור. הדיבור, אנחנו כאילו, כן, מורידים דרך הרצועות, הפעם זה דרך הדיבור.
זה פסח.
כן, כן. זה העניין של לספר, נכון? ובני ישראל שבאותו דור שהיו מן הדעת, אלא שהיו בסוד הפגם, שהרי היו בחינת ניצוצות קרי, לכן נשתעבדו לפרו במצרים. מה זה נשתעבדו לפרו עכשיו? אתם מבינים מה זה שעבוד לפרו? שעבוד לעורף, כלומר משועבדים לזה שאי אפשר לצאת. כלומר, משובדים לרעיון שאי אפשר להיגאל. כל אחד מאיתנו משועבד לרעיון כזה. למשל, אם יש לך משהו, אתה אומר, אף פעם, אף אחד לא יצליח להוציא אותי מזה. אתם מבינים מה זה אומר? נגיד שיש לך מחלה, חז ושלום, או דבר שאתה לא מצליח להיפרד ממנו, להתפטר ממנו. אם אתה לא מאמין שיש אפשרות כזאת, אתה משועבד לאותה מדרגה. אז הם משועבדים לאותה מדרגה של פרו. זאת אומרת שאף פעם לא נוכל למצוא כלי, לא נוכל לצאת, לא נוכל ליישם שום דבר בחיים. בסדר? אז זה חונק את האדם. כלומר, כל מצרים נקראת היא בעצמה בית עבדים. אז הם מחנכים להיות עבד. אז כולם גדלים שם עבדים. מנטליות של עבדים. מנטליות של עבד, זאת אומרת שהוא אף פעם לא יוזם שום דבר. החיים עושים את העבודה במקומו.
שזה
אני לא באחרת. בסדר? זה אני מדבר על היום, אני לא מדבר על העבר.
אז השינוי שנעשה באלה שיצאו, או אלה שיכלו לקבל, ושהם משהו בדעת שלהם, או במחשבה שלהם בעצם השתנה?
משהו נפתח. מתי זה נפתח?
כשנכנסו לארץ. לא, כדי לצאת.
כשהם שמו את הדם על הפתח. עכשיו אתם מבינים מה זה פתח. כשהם לקחו את הדם וצבעו את הפתח, איזה פתח זה? פה, זה הפתח של הדעת, זה הפתח של הבית. בסדר? עכשיו, מה הם כתבו שם על הפתח, אתם זוכרים? את האות ה' באדום, עם הדם, הם כתבו אות ה'. כלומר, מה הם הבינו משם שאפשר לצאת? נכון? זה ההבדל בין חמץ למצה, רק זה. כל השאר זה מנצה, זה צדיק, זה אותו דבר. סליחה.
לא, היי,
היי, היי. זה מנצדיק, כן? כלומר, זה פה רק הפתח, הנה זה הפתח. מפה אפשר לזרום. כן, זה אותו דבר, נכון.
אבל כשנכנסים לארץ, אז מגשמים את הרעיון.
מגשימים, כן,
מגשימים.
מגשימים את הרעיון, נכון, בדיוק.
זה גם יש קשור
למה?
לשם שינדרי ג'ון.
כן, 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 בדיוק, בדיוק. בסדר? אז לכן... לכן השתעבדו לפרעה במצרים, היונקים כל שפע הדעת. כלומר, כל פעם שרצית להתקדם, מישהו בא ומחזיר אותך עוד פעם, זורק אותך חזרה. זה מין משחק כזה, יש משחק כזה, כל פעם שאתה נופל על איזה, מחזים אותך עוד פעם חזרה להתחלה. אתה משתגע. אז בדיוק העניין הזה. אז אדם שעושים לו את זה כמה פעמים, הוא כבר משותק. נכון? לכן, יען כי הם גרמו לכל זה. וכל זה, זה אותו עניין של זרע לבטלה. עכשיו, אם אתה לא לוקח את הדברים בשורש, אתה לא מבין מאיפה זה בא. נכון? אז צריך להבין את השורש העליון של כל דבר. וכן, וכל עניין הגלות הזה... של מצרים, היה לצרף ולתקן מבחינת ניצוצות קדושות ההן בסוד ויוציא אתכם מכור הברזל במצרים. כתבתי לכם למטה, בלהה, רחל, זלפה, לאה. בסדר? זאת אומרת שזה בעצם, מה צריך, מה זה כור הברזל, את מי מכינים? את כל הנקבות, כי זה מה שחסר. אז לכן זה נקרא כור הברזל, מה בונים שם בכור הזה? את כל הבנות, את כל הנשים, את כל הכלים. זה הכלים של עם ישראל, אין כלים. אורות בלי כלים, זה חז ושלום שבירה.
אז כיפת ברזל, יש להם.
בוודאי, כן. וזה לשון הרמח"ל. נכון, בדיוק. זאת אומרת שהוא רצה לבנות? מה?
עם חדש,
עם חדש. כלומר, הוא רצה להיות הוא...
האלוהים?
ישראל, לא. הוא חשב שהוא ישראל, הוא הבן הבכור, נכון?
כן.
הרי מה המכה היחידה שהייתה שם? מכת בכורות, זה המכה היחידית, הראשונה. כשמשה בא, הוא לא אומר לו, יהיה לך דם, צפרדי הקינים. לא, מכת בכורות, הוא אומר לו את זה מההתחלה כבר. נכון? זאת אומרת שאתה חושב שאתה הבכור. הבכור של מי? של ההיסטוריה האנושית, כלומר הבכור של הקודש. אז אם אתה הבכור, אתה צריך להיות בעצם עם ישראל, הנושא את הנשמה של עם ישראל, שהיא תרד דרכך. איך אפשר שהיא תרד דרכך? אם תתחתן עם אישה מישראל. יפה. אז יהיה לך בעצם יהודי, במרכאות, ישראל שהיא בלב, אבל עם מנטליות של מצרי. אז הנה, עם חדש. מה?
גרמניה והאושוויץ.
כן, 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 בדיוק. בדיוק. אתם מבינים אז? עכשיו, זה לשון הרמח"ל. וגם הנשמות האלו צריכות היו להתברר ולהתלבן בגלות מצרים, שהוא סוד קור הברזל. ושם נדחו כל הנשמות שהיו רע. כן, מה זה נשמות שהיו רע? שלא רצו להשפיע. רצון עצמי, נכון? מאיפה הפעם ראשונה שיש את הרע הזה? ויהי ער רע בעיני השם. למה? כי הוא שפך זרע לבטלה, אותו דבר. זה נקרא רעת האדם. בסדר? ושאר הנשמות שהיו טוב, נשארו טהורות לגמרי. שלום רוז'ה. ויצאו מתוקנות והיו ראויות, ברוך הבא, לקבל את התורה. זאת אומרת, מה זה לקבל את התורה עכשיו? איך מקבלים תורה? למה מקבלים תורה? ומי יותר אני מנסה להדריך אתכם. איך אפשר לקבל תורה?
יש כלי.
מה? יש כלי. מאיפה הוא נולד הכלי? מה זה אומר? למה נותנים תורה דווקא למי שיצא ממצרים? מה זה מתוקנים? יפה מאוד, יפה מאוד. אם אתה לא עבד למנגנון הזה, אתה מסוגל לקבל תורה. אם אתה עבד למנגנון המצרי, אתה לא יכול. זאת אומרת, התורה ניתנת רק לאנשים חירותיים, חופשיים.
עוברים.
בסדר? אם אתה קלו במנגנון, אתה לא יכול לקבל תורה. אתה לא תקבל תורה גם. זה תורה של מי שילמד אותך, אבל זה לא התורה שלך.
אז תלוי למטה עבד.
כן, אז צריך, בדיוק, צריך לדעת לא להיות עבדים כדי להגיע למדרגות גדולות של תורה. לכן זה נקרא נשמות תאורות שיכלו לקבל תורה עכשיו. תורה זה המסר האלוהי האמיתי, העליון, שכבר מחכה הרבה שנים כדי להינתן. נכון?
התורה משחררת.
התורה נמצאת כבר. האדם הוא נמצא כבר, התורה נמצאת בתוכו. האדם, אברהם אבינו קיבל משהו?
לא.
אז איך הוא היה?
הוא היה יחיד.
לא, הוא לא היה יחיד, זה נושא את כל האומה. עם ישראל מאיפה הוא נמצא? בתוכו. נכון? אנחנו גאולים, אמרתי לכם. אנחנו גאולים, לא שנגאלנו. נברנו ככה.
אברהם זה לא נפשרי, זה שדה.
זה לא חשוב, אברהם השורש שלו, הוא לא גילה עדיין, אבל הוא נמצא בפנים הכל. כל הפוטנציאל נמצא בו.
אתה תורה זה דרך להיות כבאפקי.
נכון, אבל זה גילוי שלב נוסף של אותה מדרגה. אבל היא נמצאת באברהם כבר. אם באברהם זה לא נמצא, זה לא יכול להתגלות. מה שלא נמצא בפנים לא יכול להתגלות בחוץ. בסדר?
אז אברהם גם יצא לבד ממצרים.
נכון. לאברהם אבינו הייתה אגדה.
לבד.
הרמי עובד אבי וירד מצרימה, זאת האגדה הראשונה שהייתה. זה פסוק אחד. כן, גם אנחנו עוד מעט נצמצם את כל האגדה שלנו בעוד פסוק. ויהיה לנו אגדה חדשה. כל היסטוריה מצמצמת את היציאת מצרים שקדמה לה בפסוק אחד. או בשני פסוקים.
ערבי עובד אבי.
כן, ערבי עובד אבי. ראיתי אחד רצה לעשות כאילו כשרות גדולה, אז הוא אומר בהשגחת הרב מחמוד במקום מחפוד,
כמו שרושים
שמיטה לחומרה. כן,
שמיטה
לחומרה, כן, ממש גועל נפש. טוב, אך כיוון שהאדם הראשון פגם בדעת, שהרי שורש הטיפה הוא במוח, והוא פגם בשפיכת זרע לבטלה, כלומר שהוא פגם בדעת, והחסדים שהיו מתפשטים ממנו ולחוץ, חזרו לאחור ביסוד דאימא. אוקיי? זאת אומרת שאם זה לא יוצא, אז זה חוזר אחורה. יסוד דאימא, מה זה יסוד דאימא? מים. בסדר? אז זה נכנס לתוך מצרים, זה המים, זה היאור, לכן זה האלוהים. מי זה האלוהים במצרים? היאור. אחד מהאלוהים זה היאור. עכשיו אתם מבינים למה. זאת אומרת, את מי הם נותנים, למי הם נותנים לאכול בעצם את הילדים? לאלוהים שלהם. שזה המים בעצם, זה היסוד. בסדר? זה הזרע. לכן זה נקרא יסוד דאימה. אז יסוד דאימה, כן, אם אין דעת, יסוד דאימה לא יכול לרדת. אין הגדה. אין ה' גד ה'. אין גיד, אין המשך, המשכיות, להגיד בבוקר חסדיך, מה זה להגיד? להמשיך, כן, הגדה זה המשכה, זה לא אגדה באלף, כן, שאתה מספר סיפורים לילדים, זה הגדה בה, יש הבדל גדול בין הגדה לבין הגדה, כן, אנשים לא מבינים את זה אני חושב, והנה יסוד דאימה, הוא בגרון דזה רנפי, כן, כל זה יסוד דאימה, נכון?
אבל מתוך המשכה באה
אגדה. לא.
מספר
מה עשה היה. נכון, זה האגדה עצמה. זה לא מתוך, זה היא עצמה. זה היא עצמה. עכשיו, אם תיקח את זעיר אנפין, תצייר זעיר אנפין, איפה יושב יסוד של אמא? בצוואר שלו, בגרון שלו. כלומר, אם אני מצייר ילד, זה הילד, בסדר? היסוד של אמא שלו, פה זה הרגליים של אמא שלו, בסדר? היסוד שלה נמצא בצוואר שלו, אתם מבינים? זה מה שקורה בספירות העליונות. כלומר, האמא נמצאת בגרון, בצוואר של הילד שלה. לכן, יסוד האמא הוא גרון דזה. סוד המיצר. בסדר? כלומר, כשזה פותח אותו, היא בעצם נפתחת שם, זה הולך ביחד. הוא סוד מצרים, עכשיו אם זה סגור פה, אז גם היא סגורה, וגם הוא סגור, כלומר, פה זה דעת, כן? זה המדרגה הזאת, דעת אצלו. הדעת יוצאת מפה, נכון? פה זה הראש שלו. אתם איתי או לא?
כן.
אוקיי, אז אם זה סגור, זה סגור. זה בעצם נעול שם, גם נעול. עכשיו, צריך לפתוח שם. זה נקרא יציאת מצרים, הפתיחה הזאת. ואכן, עניין גלות מצרים בשורש הדברים הוא חזרת החסדים שיצאו מהדעת ליסוד דאימה. בסדר? זה הגלות. כלומר, במקום שהחסדים יתפשטו כלפי חוץ, מה הם עושים? הם חוזרים אחורנית, כאילו תקועים שם, לא יכולים לצאת.
זה כלב בסופו.
זה כלב. תתרגמו את זה במילים של פסיכולוגיה. אתה לא מאמין שיום אחד אתה תוכל להינצל ממדרגה כלשהי, לא חשוב מה. שאף פעם לא תצליח לצאת מהבעיה הזאת. יש לך בעיה, ואתה כל החיים שלך מסתובב באותו מעגל וחוזר לאותה בעיה. בסוף אתה מתייאש כבר, ואתה אומר, אין אפשרות לצאת. זה חז ושלום ליפול במלכודת של מצרים. עכשיו, אני לא אומר לכם את זה סתם. בערב פסח, בעזרת השם הבא עלינו לטובה, זה מה שצריך לכוון וזה מה שצריך להסביר לילדים שלנו בשולחן. ילדים יקרים, אהובים, משפחה יקרה, שום דבר לא סגור ולא סופי. אפשר לצאת מכל מצב, אפשר לשנות כל מדרגה בחיים. אל תחשבו שאתם עבודים, שהמצב עבוד וכו' וכו' וכו'. זה מוביל לדיכאון. הדבר הזה, זה צריך להבין אותו. זה הזמן המתאים לשחרור הזה. זה באותו ערב. בסדר? זה שמור מששת ימי בראשית, קוראים לזה ליל שימורים. בסדר? זה בתוך קופסה. לכן זה נקרא. ולמטה?
צילדר.
כן? החסדים הם בני ישראל. עכשיו, מי זה החסדים בעולם שלנו? בני ישראל, אנחנו. אנחנו החסדים, אנחנו גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אם אתם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, תסתכלו על עם ישראל. אנחנו הגילוי של הקודש. אין גילוי אחר. אף פעם לא תראו את הקדוש ברוך הוא, אין מה לראות. אז מה אתם רוצים לראות בחיים שלכם? כל מה שלא תראו בחיים שלכם מהקדוש ברוך הוא זה רק ישראל. זהו, זה מה שיש לראות. אין מה לראות, אין מה לחכות לכלום. לא ירדו לכם מהשמיים דברים, אני לא יודע מה, כל אחד מדמיין לעצמו סרטים מצוירים. זה רק עם ישראל, גם המלך שיבוא מעם ישראל, זה מלך המשיח, אין משהו אחר. אנחנו נגלה ערכים עליונים, אבל דרך עם ישראל, תמיד.
סליחה, המדרגה הזאת שאתה דיברת קודם, קשור
לכף דלת, פישוטים לה... לא. זה עדיין, זה שם, זה, כשמתקנים את זה, אז נותנים לה אפשרות להיבנות, אבל זה עדיין לא שם. בסדר? שם זה רק הדעת, אנחנו עדיין בכלל לא במלכות. אנחנו רוצים להגיע למלכות, צריך לצאת קודם כל מהדעת. וזה יציאת מצרים. גילוי השפע, החסדים, מהדעת. אם החסדים תקועים בדעת, אין יציאת מצרים, זו גלות. בסדר? יהודי שנמצא בחוץ לארץ, הוא זרע, הוא חסד תקוע במצב של קליפה.
סליחה, ביבי נתניהו באום, שהוא עלה, הוא אמר שאם יצאנו ממצרים, אנחנו מוכנים היום אפילו נהיה לבד, נהיה לבד.
כן, נכון, זה העניין, נכון. ויסוד דאימה, דהיינו הגרון דזירנפין, תשימו לב שזה בעצם שתי קומות בשילוב, כן? הוא ארץ מצרים. זה העניין של יסוד דאימה. כלומר, מאיפה נולדנו? מאיפה אנחנו נולדנו, כל אחד מאיתנו? מהיסוד של אימא שלנו, נכון? כל תינוק יוצא מיסוד דאימה. גם האומה נולדה ביסוד דאימה. עכשיו, איך קוראים ליסוד דאימה? מצרים. נולדנו שם, נכון? שם נעשינו לעם. מעניין מאוד. למה האימא שלנו נקראת מצרים? זה כאילו בעיה, זה לא פשוט, נכון?
זה לא מובן,
זה לא מובן.
זה השורש של האופטימיות, מה
אתה אומר? לא, לא.
זאת אומרת שבעצם נולדנו, מה זה נולדנו? לא אמרתי נברנו. אמרתי נולדנו. הבנתם? זאת אומרת שהבריאה שלנו קדמה לזה, רק שנפלנו למדרגה הזאת, אז אנחנו צריכים לצאת משם. זה לא אומר שזה היסוד שלנו. פשוט היינו שם תקועים, כלומר כל הנקבות, כל המלכויות שלנו, הזכרתי לכם, בלהה, זלפה, רחל ולאה, איפה הם היו? שם, בקור הברזל. זאת אומרת, כל הנשים שלנו, כל היסודות הנשיים שלנו, היו תקועות שם. לכן זה נקרא יסוד הגרון.
גם בעצם... בעצם, אם אנחנו אמורים להיות...
חבר'ה, אתם צריכים לפתוח את הפה, רק הבנות מדברות.
זה גילויים.
זה כבר בשביל שבוע הבא.
זה כבר בשביל שבוע הבא. יש להם תוספת כבר.
שבעצם בכדי להיות מוליכים של אור של תקווה, אנחנו צריכים לחוות בעצמנו את היציאה.
כן, לחזור מההתחלה, מהיסוד, מהמקור של המועקה.
אנחנו חווינו ואז אנחנו
יכולים... נכון, וגם היום. כלומר, אם אתה לא חוזר לשורש של הדבר, אתה לא יכול לצאת ממנו. כלומר, אתה חייב לחזור מבחינה פסיכולוגית לבסיס של המועקה שלך, ואז משם אתה חווה את החוויה מההתחלה. בסדר?
זה אומר שאנחנו באים מהמקור 50.
כן, אבל של תומה.
של תומה?
כן, במצרים זה תומה. אבל אנחנו לפני ה-50.
כן.
נכון.
זה ההבדל בינו לאומות?
כן. אנחנו צריכים להגיע חזרה לשם. כלומר, להיפגש עם הזהות של עצמנו. זהו. עכשיו, יסוד דאימה, דהיינו הגרון דזירנפין, הוא ארץ מצרים. וזה שהיו בני ישראל במצרים, עד כאן לשונו של הרמח"ל. בסדר? עכשיו, עניין ב-70 נפש ירדו אבותיך. והנה, חמישה חסדים שבדעת. נכון? כמה יש חסדים? חמישה. וכמה גבורות? גם חמש. אז חמישה חסדים שבדעת מתפשטים בספירות חגתנה, נכון? חסד גבורת תפארת, נצח והוד. ושניים ושליש מתוכם מחוסים. הנה? כלומר, מתוך חמש, שניים ושליש עליון מחוסים. אז בואו נעשה את הציור. יש לי חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, נכון? עכשיו, זה חמישה חסדים יורדים.
כן.
נכון?
עד הראש של התף.
אז יש לי שתיים, ופה נחלק את זה לשלושה, כל אחד בעצם מחולק לשלושה, ואני לוקח רק את השליש העליון. אז מפה עד לפה כל זה מחוסה. כלומר, יש לי מגולה, שני שליש תחתון של מי? של התפארת, פלוס נצח ועוד. הבנתם? אז הנה. בסוגריים, חסד וגבורה ושליש תפארת עליון מחוסים. ושניים ושני שלישים מגולים. בסדר? שני שליש תפארת, נצח ועוד. ואלה החסדים המגולים, כלומר, למטה, מתפשטים בכל גוף דזיירנפין. בסדר? זה החלק שמתפשט. עכשיו, למה החלק העליון מחוסה? כי הוא עדיין כמו באימא, הוא לא יצא.
כן.
הוא מחוסה, יש איזה מין מסך ש...
חוסר גילוי שלו.
כן, עוד לא גילה אותו. עכשיו, השאר, כשזה מגולה, פירושו המילה מגולה, מתפשט. וכל זאת לפי שיסוד אימה קצר ונשלם בחזה דזיירנפין. כלומר, היסוד דאימה שציירתי פה הוא לא כמו יסוד של גבר ארוך. היסוד של האישה הוא קצר, נכון? אז לכן הוא מכסה, הוא לא מתפשט יחד עם החסדים. אז הוא לא נותן לאימה להתפשט בתוך זיירנפין. היסוד שלה בעצם רק סוגר את המדרגה העליונה. לכן האימא, היסוד שלה קצר ונשלם בחזה הזה של זיירנפין, והנה חמישה חסדים הם חמש הוויות. עכשיו אני מתרגם את החסדים האלה לחמש פעמים י' כ' ו' כ', כי זה חסדים, חסדים זה י' כ' ו' כ'. אז אם אני לוקח חמש פעמים י' כ' ו' כ', וההתפשטות של שניים ושליש מתוכם, כן? כלומר, שתיים ושליש עליון, סתומים, נכון? והנה, אם התפשטותם של אלה הסתומים תחזור לאחור, כלומר, אם אלה הסתומים הם לא מתפשטים, אז הם חוזרים אחורה, נכנסים עוד יותר למעלה, הם חוזרים לשורש, חזרתם לאחור לא תהיה ניכרת, שהרי הם מחוסים, אז לא, אנחנו כבר לא יודעים מה קורה שם בפנים. יחזור, לא יחזור, זה לא משנה לנו, כי זה בפנים, זה כבר ממילא מחוסה. לעומת זאת, חזרתם של אחור, של החסדים הגלויים, כן ניכרת. פה זה כבר בעייתי, כי אתה כבר רואה אותם, ואם פה הם חוזרים אחורנית פנימה, זה
חוסר.
כאילו התינוק נולד והוא חוזר לתוך הבטן. עכשיו, לוקחים את זה, את כל מה שאמרנו, והופכים את זה למספרים. והנה, שתי הוויות ושני שלישים, כלומר, החלק המגולה, התחתון, נכון? עולה 70. כי אמרנו כל ההוויה זה 26. 26 פלוס 26, כמה זה? 52. עכשיו, שני שליש של 26, כמה זה? 18. 26 פלוס 18, 70. ב-70 נפש ירדו. בסדר? אוקיי. וזה סוד ב-70 נפש ירדו אבותיך. מי אמרנו שזה עם ישראל אבותיך? לא חשוב. זה החסדים, נכון? עם ישראל זה החסדים. אז זה נקרא שהם יורדים. כי כל עניין ירידת ישראל למצרים היה בשביל חזרת 70 בחינות, כלומר נצח, הוד ושני שליש תחתון של תפארת, של החסדים הגלויים שחזרו למעלה ולא התפשטו בגופו של זעיר אנפין. כלומר, מה היה במצרים עד אותו רגע? כל זה גם היה בפנים. יציאת מצרים זה זה. בסדר? זה מה שיצא ממצרים. זה מה שצריך להוציא. והם באו לגרון שלו, כל פעם שזה היה במצרים, כל זמן שזה היה במצרים, זה היה בגרון. למיצר הוא סוד ארץ מצרים. אז אם זה תקוע לך בגרון, כלומר אתה צריך להוציא שני שליש תחתון, כן, ונצח והוד.
אז ירדנו ב-70 ואז נצא ב-130?
לא, יצאנו, ירדנו ב-70 ויצאנו ב-60 ריבו. בסדר? התפשטנו אחר כך.
לא, לפי ההוויות.
ועוד פעם, זה, אחרי זה זה מתלבש באנשים. זה פה בספירות.
כן, זה בספירות שאנחנו יוצאים משם. אז אנחנו יוצאים גם עם שתי ההוויות העליונות והשליש.
לא. זה אמרנו, זה לא יוצא. זה נכנס שם. יציאת מצרים זה מה שצריך לצאת ממצרים. בסדר? עוד מעט נתקדם. הקדמה, האמת ש...
כן, אני רוצה שהוא ייוולד כבר.
הקדמה זה הגברים, הקדמה בעניין סדר הגדלת זעיר אנפין. כדי להבין את משמעות הנס הגדול, עלינו להבין את סדר בניינו וגדילתו של זעיר אנפין. כי פה בעצם מה אנחנו בונים פה? את זעיר אנפין, נכון? זה התינוק שנולד. נולדנו כמו תינוק שנולד מרחם. אז עכשיו זה הלידה שלו, זה הבניין שלו. אז לכן, סדר גדילתו של זעיר אנפין, וכך נבין את המדרגות השונות שבו. רק אז נוכל להבין את הנס הגדול. אז קודם כל יש קטנות. כל מה שאנחנו עכשיו לומדים זה דברים שהם במהלך ליל הסדר. זה מקביל. אנחנו ניפגש עם כל הדברים האלה תוך כדי אכילת מצות, שתיית יין, זה כבר כוונות. אני מנסה כמה שיותר להתקדם, אבל בלי לשרוף את השלבים כדי שנפנים כל דבר.
שלא נלך לאיבוד.
בסדר? אני אשאיר לכם את הניירות, את הדפים, ותוכלו אחרי זה גם להמשיך ללמוד לבד. כתב בספר הכוונות, עניין הפסח דרוש ב' וכן הוא בפרי עץ חיים של האריזה על כל זה, שער המצות, כן? פרק א', וזה לשונו. דע כי כשנולד זעיר אנפין, אז הוא זמן קטנותו, עד היותו גדול בין י"ג שנים. בסדר? כלומר, זעיר אנפין שהוא נולד, הוא קטן, כמו כל תינוק. עד בר מצווה. עד הבר מצווה הוא נקרא ילד קטן. אחרי זה הוא נהיה לך ענק כזה, כן. אתה לא יודע מאיפה הוא יצא. אבל עד גיל בר מצווה הוא קטן. בזמן הקטנות הזה, ודאי שיש לו גם כן מוחים. אתה לא יכול להגיד שהוא לא שלם בגלל שהוא קטן. הוא, המוחין שלו, המוחין שלו הם קטנים. ונקראים מוחין בין י' ג' שנים, כלומר מוחין דקטנות. זה נקרא מוחין עד י' ג' שנים, זה מוחין דקטנות. והמוחין הללו בזמן הקטנות הם בחינת הלבושים והכלים של נהי דאימה. בסדר? כלומר, המוחין שלו, מה זה מבחינת האימא? זה הכלים שלה, נכון? כלומר, החלק התחתון שלה שנקרא כלים, בשבילו זה כבר מוחין. בסדר? זה כבר גדול בשבילו, מה שאצלה זה קטן. ובתוכה מתלבשים גם הלבושים דנהי דאבא, כמובן, שמו את אבא בצד, אבל אבא
הוא עובר בעצם, דרכה.
הוא, דרכה הוא מופיע, כי הוא בתוכה. כל מה שאמרנו על אמא, אבא בפנים, שמה. בסדר? היא לא מופיעה לבד, היא לא עושה לבד. נכון? אז היא הכל אבא בתוך אמא. וכל אלו נכנסים לתוך זעיר אנפין. כלומר, זעיר אנפין מקבל גם מהכלים של אבא, שהם בתוך הכלים של אמא, נצח עוד יסוד, החלק התחתון. כל זה נכנס לו מהראש, מפה, ומתפשט בתוכו. בסוד מוחין דקטנות, עד היותו גדול. כלומר, עד היותו
משפיע.
משפיע, כלומר, חסדים. נכון? אז בין י' ג' הוא מתחיל להיות משפיע. עד י' ג' הוא רק בקבלה, כל הזמן, הוא רוצה הכל לקבל. תהיינו מבין י' ג' ומעלה. ובחינת הלבושים, בזמן הקטנות, הם שמות אלוהים. עכשיו, כל מה שקורה בזמן קטנות, מוחין דקטנות. כל פעם שתשמעו מוחין דקטנות, יגידו לכם איזה שם זה, זה שמות אלוהים, בלבד. אין הוויה במוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה שמות אלוהים. כל פעם שאתם רואים שם אלוהים מופיע, זה מוחין דקטנות.
למה אתה רואה שמות ולושים?
נכון.
בגלל שככה קוראים לזה. אתם רואים שגם הרב משתמש בזה? שמות אלוהים. זאת אומרת שבכל הקומות יש כל מיני מדרגות של אלוהים. ובפרט בבחינת האחוריים של נהי דאימה. מה זה האחוריים של נהי דאימה? החלק התחתון של החלק התחתון. בסדר? כי נהי זה כבר חלק תחתון. אז החלק התחתון של זה, במיוחד שמה, זה עוד יותר אלוהים, לכן מוחין דקטנו. שהם הלבושים היותר חיצוניים של נהי דאימה. כמה שיותר נמוך, בוא נגיד, מאימה. והם בחינת המוחין דקטנות. עכשיו, הוא צריך את זה הילד, מוחין דקטנות? בוודאי שהוא צריך. הוא לא יכול לקבל מוחין דגדלות מיד, אם לא, הוא התפוצץ מסכן. כלומר, לא מדברים עם ילדים כמו שמדברים עם מבוגרים. זה לא נכון. צריך לדבר עם ילדים בצורה של ילד, שיבין את הדברים בקומה שלו, כי אם לא אתה שורף אותו, אתה כאילו מקצר את זמן הקטנות. אז הוא פספס את כל התהליך הזה, הוא צריך להשלים אותו אחר כך.
אבל הוא יוצא לו אפילו.
אחר כך חס ושלום צריך פסיכולוגים.
בסדר?
כן, לא חשוב, אבל בכל דור צריך לדעת איפה זה נמצא. כלומר, אל תדלג על דברים שהם בסיסיים בשביל הילד. הוא צריך לשחק, הוא צריך לקבל דברים של ילד. לפי שנהי דאבא, באים מלובשים תוך נהי דאמא, ואינם מתגלים בזעיר אנפין, אלא על ידי הבינה. כן, זה מה שאמרנו, שאבא מכוסה בתוך אמא. אז הכל מתגלה רק מהאמא. וגם לא בינה, אלא תבונה. שזה יותר חיצוני. לכן גם הלבושים דנהי דאבא נקראים מוחין דאלוהים. למרות שזה אבא, אבא זה היה אמור להיות הוויות, כי זה כבר מוחין דגדלות. אבל בגלל שזה מתייחס לקומה הנמוכה הזאת ומתלבש בתוך אמא, וכל זה זה רק החלק התחתון החיצוני, זה נקרא אלוהים. כמו אצל אמא. לעומת זאת, בגדלות דזעיר אנפין, כלומר אחרי שזעיר אנפין כבר יהיה שלם וגדול, הלבושים דנהי דאמא הם פנימיים יותר, והם בחינת שמות אקיה. נכון. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה אהיה אשר אהיה, זה אומר שזעיר אנפין כבר גדל. עכשיו, למה זה לא שמות הוויה בינתיים? זה עדיין לא אצל הזכר. זה עכשיו עדיין מהנקבה, מאימא. אימא זה אהיה.
אז מה שאומר שאמא מקטינה אותו, מסתירה אותו, כאילו גורמת ל...
לא מסתירה אותו, היא שומרת עליו שלא יגדל יותר מהר מהקצב של עצמו. זהו. בסדר? אסור לתת קצב שהוא לא נכון לדבר.
האבא אוהב, כאילו, מעדיף להאיץ את זה, והיא מעדיפה להספין את זה.
האבא יש לו רעיון, כן. האבא הוא רואה את סוף מעשה כבר. בסדר? כלומר, הוא ישר מגיע כבר לקצה. האמא היא בתוך בניין, אז היא בונה את הכל בשלבים. האבא רואה כבר את הרעיון, אז אצל האבא, כשלמשל הוא רוצה ללכת לאיזשהו מקום או להכין משהו, הוא רואה כבר את הדבר, אבל הוא לא רואה את כל השלבים, הוא לא רואה את הפריסה, את כל הדרך. הוא רואה את הרעיון כבר בראש שלו, הכל כבר מצויר לו. האמא באה ואומרת לו, עכשיו אני אפרוס לך את כל הדבר הזה וצריך להתלבש, זה צריך לעשות את זה יום ראשון, זה יום שני, זה יום שלישי, זה צריך ללכת לשם, זה צריך להביא נייר משם, את זה הוא לא רואה. כמובן שאחרי זה הוא גם נכנס לזה, אבל זה מה שהיא גורמת, זה מה שהיא צריכה לעשות. אז גדלות דזירנפין, עניין הצלם. בזמן הגדלות, כשהוא בן י' ג' שנים, נכנסים בו מוחים פנימיים משם הוויה. כלומר, הנה שם י' כבבקה שמתחיל בגיל 13. והם נכנסים תוך הלבושים כשהיו לו, נכון? דנאי דאימה, מבחינת שם אקיה. כלומר, שם הוויה נכנס בתוך שם אקיה.
זה המים?
מה?
זה המים כבר?
תלת לה. זה בעצם מה שמתגלה, זה החסדים. כעניין זה, נכנסים המוחים הפנימיים דהוויות תוך הלבושים דנאי דאבא. אותו דבר. כי אמרנו שגם נאי דאבא היו שם אלוהים כשהוא היה קטן. עכשיו הכל חלקים של שמות הוויה. אז תשימו לב, ההתחלה מופיע שם אלוהים, אחרי זה שם אקיה, ובסוף שם הוויה. וגימל בחינות אלו...
באותה יצירה.
כלומר, כניסת המוחים הפנימיים לזעיר אנפין, הם עניין סדי דצלם. בסדר? צלם זה שלוש אותיות, סדי, למד ומם. כמה זה צדי בגמטריה? 90. נכון? זאת אומרת שזה בעצם כל מה שנכנס בתשע ספירות של זעיר אנפין. חוץ מהספירת ה... יפה, חוץ מספירת הכתר. בסדר? לא המלכות. כי אם המלכות לא הייתה נכנסת, היא נכנסת ראשונה. נכון?